יש הגענו פה להצגת שני תיאורי הבריאה, ודיברנו גם על הבדלים, נדמה לי, במיוחד הצגתם, שצריכים לבוא פה עומד לתיאור כשל עצמו. טוב, הוא הציג פה כאמור, זה בעמוד 13-14, הבדלים שונים, טוב, שנבוא פה עמוד 14, יותר את שני האנשים האלה, אדם הראשון ואדם השני, לפי בחינו טיפולוגיות. מבחינת טיפולוגית היא כוונה שאתה מסתכל איזו דמות מופשטת של תכונות מסוימות, בפועל, כמובן, כל בן אדם, אז, כאילו, בן אדם שיושב בשר ודם פה עם, עם אישיות, הוא מורכב מכמה, הוא לא טיפוס טוב, אין שחלטן טהור או רגשן טהור, אלא כל אחד הוא... שתרכובת של הדברים הללו. אבל טיפולוגית מנסים לבודד, כאילו זה, כמו פה שמתחם שבוע שעבר, זה כמו בחקירה הלכתית. אתה אומר, יש יסוד כזה ויסוד כזה, בפועל, החבר שלפניך הוא משתף משניהם. אין זה רגע שמושג צלם אלוקים, שבתור ראשון בתורה, זה מתייחס לכישרון כריזמטי של האדם היוצר. הדגש הוא דווקא המילה יוצר. חריזמטי פחות חשוב, דרך שפה היוצר. האדם הראשון שבא בצלם אלוקים נתברך בתנופה רבתי לפעילות יוצרת ובכוחות כבירים שמקשבה מגמה זו. והכוח הפועל ביותר הוא השכל האנושי המסוגל לעמוד מול העולם החיצוני ולחקור את פעולתו המסובכת. מאוד חסדו לו גבוש השם, אני כל אדם הרבה תחות נתקלת מידות הסתכלו בגשתו המציאות, הרי שעה שברך השם את האדם הראשון כשתהיה לה בכבוש את הטבע, כיוון את התחות המעשיות של השכל, שאת אותם יכול להשתלט על הטבע. חקירות ותקלולת אחרות, כל משום מטאפיזית ובשלות אמת וערכים, כפי שהן חריפות ומעמיקות, מעולם לא היה כדי לאפשר את המשלות לסביבתו, היוונים שהצטרים בקו פילוסופי לא גילו אותם מנה שמוכרים להישגים טכנולוגיים. המדע מודרני נצח במות עם הטבע של שביטי הספקולציה להקים את הפיזית ועוד עשי את היתק תפקיד של המציאות בני שהמילו את שאלת האיכות בשאלת הכמות. לפיכך, אדם הראשון מעוניין מצא אחד בבת של המציאות הוא שואל רק שאלה אחת. כיצד פועל היקום? ליבו אינו משך אחרי השאלה משהו מה פועל היקום בכלל וכן הוא מעוניין משך מהו מאותו של היקום? סקרנותו הוא פשוט בקי פלוטו שהייקו. אוקיי, בעצם מה שהוא מציג פה, נכון, יש הטענה שהתורה מתארת את בריאת האדם פעמיים כי האדם, כמעט יש שני סוגי אנשים. יש כשמע קודם, יש רגשן, יש שחתן, יש ביישן, יש שופע וכן הלאה. יש גם כן פה, יש כאן מבחינתו גם שני סוגים שונים. זה, אבל איך הוא מציג את זה? הוא מציג את הראשון, הוא בעצם האדם הכובש. זאת אומרת, או נאמר את זה מנה אחרת, טכנולוגיה. כמעט, נקודה מעניינת, הוא בעצם ממקד את צלם אלוקים, לא בידע, לא בחשיב, שאפשר כללית בכלל לשאול בעצם אלוקים מתמקד ויש כמובן תשובות מתשובות שונות לשאלה הזאת, אבל גם נגיד הולכים בכיוונו של הרמב״ם ולא סתם הוא, לא סתם הוא מפנה פה למה נבוכים חלק א' פרק א', גם הולכים בכיוון הזה שמתמקד באמת, באמת בשכל או ביכולות השכליות של האדם, יש די מפתיע לגלות שזה מופתע דווקא כיוון הטכנולוגי. שני אחד נשאל, נעשה את עצמנו, למה הרמב״ם שמורה נבוכים מושך במידה לא מבוטלת? למה הוא מושך והוא ממקד את צלם אלוקים בשכל האנושי? אפשר לתת את זה בשתי תשובות, או לתת שני נימוקים למה הוא עושה את זה. אפשר להסביר, כשהאמא מסתכל באדם, שואלת את מה התכונה המיוחדת, מה התכונה המאפיינת, מה התכונה המיוחדת, הרי בתיאור הבריאה, מה הבדל בין האדם לבין עכשיו עלי החיים, שסתם בצלמנו כדמותינו, בצלמנו כברת האדם, הלך המוסף של האדם, הפני שער היקום, זה הפן, זה הצלם אלוקים. כשמסתכל, נשאר את הסיבה, יש לאדם ערך מוסף יותר על פני שער עולם החי. זאת מה שהכי בולט זה כל התחום השכלי. תמוכו של האדם שני החלוטין, זה יכול להיות לידי ביטוי בדברים שונים, כמו דיבור, הצפה, כמו טכנולוגיה, כמו כל מיני מרכיבים נוספים. אבל נקודת המוצא של הדבר, שיש לאדם מישהו שכל. אז כמה אמר עצמו, ההסגר האדם, הערך המוסף של האדם, המייחד אותו, הוא שכלו. שכם הנבור ולא מהצד האמפירי, דווקא מהצד של הסברה, נשאול מה נדמה לי כדבר הכי חשוב. אני רואה איזה קביעה ערכית, שמה הדבר החשוב ביותר, לא מה המאפיין בשטח את האדם יותר מבעלי החיים, אלא כשאדם בונה עולם רוחני ערכי, זו התכלית היצירה, שאדם יתבונן את כי מסכל וידוע אותי. אז אם בסופו של דבר אתה ממקד את כמו של האדם בהסכל וידוע אותי, ואתה אומר מזווית אחרת, שבימות המשיח ומאז דעת השם כמיים לים מכסים, זאת אומרת שאתה מדגיש את ידיעת השם, ואתה כמובן בונה כל פסוקים נוספים, דעת אלוקי אביך ועובדיהו וכו' וכו'. אז אם אלה סביר שבאיזה תכונה, כאילו הוא ישר לברוא את האדם, איזה תכונה הוא יצא לתת לו? תכונה הזו, תכונת הדעת. או מה זכר, כשמנסה אדם לצמק כדמותינו, אז כשהוא מעוניין להעניק לאדם את הדעת, כי זה מה שמאפשר אחרי זה את ידיעת השם. עכשיו, כן.
אבל אם זה לא הדעת לא בא בטעות ששברה את האדם בצלם, אז
הצלם
זה
נפלו
לא
הדעת,
כי הדעת רק
באחרי שולחן לצדת. זה שאומרת, השאלה במקום, אבל לא ביש אמונה. זאת אומרת, אפשר לומר כך, בשענות השאלה הזאת, מומלץ לקחת כתבת מוצא, אתמול נבוכים, חלק א' פרק ב', וכל הדיונים שמסתעפים ומסתעפים מסביב לזה, זה בעצם, אם אתה צומד, איזה כולל את פירוש הרמב"ן לפסוקים האלו, את פירוש הרד"ק לפסוקים האלו, ועוד ים של פרשנות מסביב לרמב"ם. אז השאלה במקום, אבל היא לא כאן. כאן אנחנו כבר, ככה כבר כאקסיומה, שכאילו בעצם, כולם שם בעצם טוענים, או פחות לא כולם, שאדם ידעת גם קודם החטא. אז או שהדעת שינתה תפקיד וכולי, זאת אומרת שמה שנוסף זה הבחירה, לא הידע, לא ה-IQ, אלא הבחירה החופשית, ובעצם איזה דעת טוב ורע זה מסביב לפן המוסרי, לא לדעת, אלא לדעת טוב ורע. זה כיוון אחד, כיוון מת, אפשר גם נוסיף על זה מת, שכיוון... שמה שנלווה לזה זה שלפני חמד, הוא נמצא איזו תפיסה שנייה שעץ הדעת, לפני עץ הדעת, הזום היו שחוק בלבן, זה מובן מאליו. הידיעה מניחה שיש גם אפשרות אחרת. זאת אומרת, לדעת משהו זה אומר, יכול להיות בעצם הוא ידרדר. פעם זה מובן לא מאליו, שזה כבר לא מובן מאליו. כי יש איזו דרגה כבר יותר מדעת. ויש עם גישה שלישית, בעצם הדעת שם זה הצד הדווקא שהתאבות, מלשון וידע האדם את חווה אשתו. זאת אומרת, זו ידיעה, זאת אומרת, יש כאן פסוקים כאלה, זה ברזל הגלעדי נדמה לי, שבעצם לא לדעת שכל, אלא לדעת אישה ונחמד, כי טוב עצמך ונחמד להסכיב את תאווה הוא לעיניים, שבעצם החטא עצמו הוא שורשו בתאווה מת ובנחמדות ולא בשכל שלו, ואז גם בעצם משהו טיפה שם היה תאוות. זו גישה, נקרא לזה, פסימית יותר. בכל מקרה, ההנחה שכל הנחה שכת כל התשובות האלו, זה שאדם היה אמור להיות יצור בשכל. ומה שכמובן, מה שהשתנה שם, זה לא היה עובדה, זה לא שהיה בכלל את אדם, הוא היה מול בלי שכל. עכשיו יש לו שכל, אלא הוא היה אמור את כל הזמן. בנצרות יש קשוט יותר, שבאמת שהחטא בעצם היטיב עם האדם, שבלי החטא היה דפוק יותר. אבל בעצם זה לא גישה רווחת, יותר ידיעתי לפחות.
אם לא היה לו דעת, אתה איך הוא יכל לצוות אותו כמו לאכול מעץ הדעת?
מה?
אם לא היה לו דעת, איך הוא יכל לצוות אותו כמו לאכול מעץ הדעת?
היה לו דעת.
כן, לא, אם אומרים שלא היה לו דעת, יש שהוא אכל מעץ הדעת.
אם הוא שווה לו דעת. איך הוא יכל לצוות, אבל...
מי יש לצוות?
מה?
מי יש לצוות?
אתה יודע, אני חושב, הידוד זה לא יודע רובה אחר, אתה יכול... היה איזושהי קומוניקציה, זה כמו שאתה גם יכול להגיד לכלב שלא התקרב ל... יש להגיד לך דרכת הערב שלך, זה אפשרי, אבל שוב, זה לא... אלו לא דעות שמקובלות ממקור זאתנו, אז לא נשבור את הראש על זה. עכשיו, כן, עכשיו, מה שאני לא רוצה בייצ'ינג פה, שדווקא הוא מכיר את זה בטכנולוגיה. בעצם, עכשיו, פה צריך לעשות נקודה אחת, סרן אלוקי, אז מה, המילה אלוקי, באמת שורשה בסיסי, זה כוח. עכשיו, כרגע לא, ודאי לאחר מכן זה משמש בתפקיד של כוח, גם המושג אלוהים, שהוא חול, שמשתמשים בו לגבי בית הדין, בית הדין, יש את הסמכות ואת הכוח, גם כמה המילה, המילה, השורש, אלף למד, משמש בתנ"ך הרבה פעמים, צאין כוח, את אלי הארץ לקח, למשל, כמובן החזקים, השליטים, ועוד כן, ושאני מעניין בכל זה. אז צלם אלוקים, בכל רגע, אלוקים זה מציין את שליטת הקדוש ברוך הוא בטבע. זאת אומרת, בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ, הוא ברא את ה... השם אלוקים בעיקר מציין את השליטה, וכמובן שזה אחד ה... אחד המרכיבים המרכזיים זה שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע. ממילא כאשר אדם נקרא בצלם אלוקי, כאשר הוא בצלם השלטון האלוקי בעולם. אז אם התכונה המאפיינת אלוקים, אחד מהם זה השליטה שלו, כי השם הארץ ומלואה, אז גם הצלם אלוקים הזה הוא השליטה שאדם מנסה להשתלט על הטבע. נדבר בהמשך, אני לא יודע אם הוא עומד או שבוע הבא, על מה המשות הרוחנית של זה. אבל בראש ובראשונה, עכשיו, אם קוראים את זה בראשית דרכה, זה מעמיד פה, אז חלו, עוד קודם. אז זה די מפתיע. דווקא שווה, זאת אומרת, הייתי מצפה שיהיה יותר מכיוון על הרמב״ם, ודיבר את זה מלוקים כשכל, כיכולות, אבל הוא מאוד מעניין פה להתמקד, הוא מדגיש את זה. לא ספקולציה, לא פילוסופיה, אלא שליטה. בסופו של דבר זה טכנולוגיה כמובן. זאת אומרת, זה מדע יישומי, או אריסטו, כשהוא מדבר על חוכמה, מדבר על חוכמה מעשית, חוכמה עיונית, וחוכמה מעשית יכולה להיות טכנולוגית, זאת אומרת, יכול לתרגם את זה ל... כדי כל הוא תרגם אותם לשטח, וזה בדיוק מה שהוא פה מזהה כצלם אלוקים של האדם. וזה מעלה פה שאלה מעניינת, שפה הוא פחות נגעו, טוב, למכך. כשקוראים את בראשית פרק א', אז האדם נמצא שם איזשהו מקום ברצף די משמעותי, עם שער הבריאה. הרבה מראשון, כך וכך, יום השלישי, תשעה על דשא, זאת אומרת, המזריע זרע וכו', ביום החמישי, רמסים ודגים, ביום השישי, יונקים, וביום השישי, פעם שנייה, האדם. יש לו מפי שפעם הדבר יפה, שבעצם האדם יצריך לבד ביום השביעי, זה אסור במלאכה, אז... כאילו, הוא נברא ביום שישי, בנגל השנייה, כי זה בעצם שבת. בכל מגמד, האדם נמצא שם, בורים את היונקים, בורים את האדם, התיאורים די מתאים אחד את השני, ודי, ויש גם חלק מה... חלק מהתיאורים שם הם כמעט דומים. טוב, קיצור, כמו שהוא מצווה את החיות שם עם את פרו והוא מילאו את הארץ, ככה הוא גם מצווה את האדם, את... בסך הכל, את האדם שם משובט איזשהו ספקטרום. אז אפשר לקרוא את זה, בעצם הפסוקים ניתנים לקריאה בצורות שונות, אפשר לקרוא את הפסוקים כמו שמשל חז"ל עושים בגמרא בסנהדרין. שבעצם כל הסיפור לא בא לעולם, אלא בעבור האדם. למה אדם נברא בסוף הבריאה? כדי שיכנס לסעודה מוכן. אז בעצם, מהיום הראשון, עד יום השישי, זה הכל מבוא. וכל מה שחשוב באמת בסיפור זה אך ורק הפסוקי הסיום. נעשה אדם מצלמנו, ורק את האדם מצלמו, בצלם, נמצא את אותו, ונמצא כברה אותו. אז בעצם זה מה שחשוב, כל השאר זה רק שיהיה לו, אם אתם זוכרים את סדר העבודה ביום כיפור שם, יש לי כמה, עקבית שם, קריאת ישרי גנים, כדי הוא פשוט סידר את העולם בשביל האדם, שיקנה, זה כמו שאתה קונה דירה מחתן וקלה. אז אתה קונה דירה, אתה מרהט אותו, אתה מכניס אוכל למקרר, שם פחים על השולחן, ושם חלב ואוכל במקרר ונותן את המפתח. אז זה מה שקרה אדם. בעצם, עכשיו כמובן, במשל הזה, אז לא הריתים חשובים, ולא האוכל חשוב, ולא המקרר חשוב, ולא הקירות חשובים, חשוב לא אחר, הזוג. כל השאר מועד לשרת ולעטוף אותה. אז ככה אדם בעולם, ולכן התורה באמת מספרת כל סיפור, זה רק מבוא. גם מניבה אדם עשות, כדי שיכנס לסעודה מוחה. זו כמה קריאה בהחלט אפשרי, ואז בפרק ב', אז אתה אומר, תהיה את השמה ואז ביום, באמת, בהיברם, ביום, עשו לקים, יש השמיים והארץ, ואז כבר לקים את האדם, ואיבך 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 שמה זה בא לומר? שזה בעצם תרצית הסיפור. למה לא עושים את כל השאר בפרק א'? בגלל שאז רק מבוא. אז בפרק ב' רוצים להתקדם הלאה. אז עושים איזשהו סיכום ביניים, כאילו מסכמים בקיצור נמרץ, שברור את השמיים ואת הארץ, ומספרים ברור את האדם, כי זה כמו שחשוב. כל השאר שם זה רק פרטים טכניים. אז זו כמובן, כי קריאה שני אפשרית היא שאדם בפרק א', הוא באמת מאוד דומה לעולם החי. והוא בעצם, האמת, הוא בעצם מה נאמר? הוא שם, אתה הכי חזק. אז הדגים יותר חזקים מהרמסים, והיונקים יותר חזקים מהדגים. כאילו הדוב אוכל את הסלמן ולא ההפך. אז בן אדם אוכל את הדוב, יש לי כבוד שלא ההפך. אבל בכל מקרה, האדם פשוט נמצא שם, בשרשרת המזון, הוא פשוט הכי עליון. ואז הוא בעצם חלק מהטבע באיזשהו רצף, רצף שממשיך, הוא לא יצומד, הוא לא מחוץ. עכשיו, אם מדברים בנימה כזאת, אזי כמובן שזה משנה את כל התמונה, מי האדם ומה האדם וכולי. עכשיו ברגע שאתה ממקד לצל מלוקים בטכנולוגיה, אתה קצת מושך הכיוון הזה. כי בעצם מה שהסובייצ'יק עושה פה, יש שם מקום מושך קצת את המשוואה לכיוון הזה, כי מצד אחד הוא טוען שתראו בפרק א' פרק ב' הם תראו שונים. שנית הוא טוען, ואז כמו שמעתי קודם, שפרק ב' זה סיכום קצרצר ופרק א', שפרק א' זה שמתקדמים, זה פחות אופציה מבחינה, מהבחינה הזאת. ומאידך, הוא, כשצל מלוקים זה הטכנולוגיה, בואו נאמר את זה בצורה יותר פשוטה, זה הנשק, אז ממילא, אתה אומר, האריה יותר חזק מהג'ירף, וג'ירף יותר חזק מהנבר, ובן אדם יותר חזק מהאריה. ואז בעצם שמת את כולם באותו עם קרי, מה הפיינת אותו בחוזק שלו, בשליטה שלו. זה לא מחויב כמובן, אני יכול להניח שהשליטה, נעזר להמשך בנדר, שהשליטה הזאת היא נועדה להפקיע את האדם מתוך המעגל הזה. אבל אתה ודאי בונה או מאפשר כיוון כזה. זאת שאלה מאוד, מאוד, מאוד מרכזית על האדם. למשל, אדם עומד בחגיגה, שאדם דומה למצדם, דומה למאחר, שרבי שלושה דברים, הוא בעל חי בשלושה דברים. אז הוא עכשיו אומרת, מדבר בשם הקודש, הוא מלך בתקומה זקופה, ונזקקים לשותיהם פנים כנגד פנים, ובניגוד לבעלי חיים, ולעומת זאת, דומים לבעלי חיים, אוכלים, שותים, ומוצאים ראי כבהמה. אני זוכר נכון, קצת נמדה לפה. אז זה כבר מצביעה שהוא מכן משותף, כאילו מבדיל, הוא אומרת, גם מבדיל, גם משותף בין האדם לבעל חי. כוהלת, כוהלת כמובן, לקח את זה כאילו נסקפתי. נקרמת, כמקרה אחד יקרה את כולם, כמקרמת, כמקרה זה קיים מאוד זמת, ומי יודע נפש במה אולי למעלה, רוח אדם אולי, מי יודע נפש במה יודע מה רוח אדם אולי למעלה, ומותר לאדם במעין, כי הכל הו, וזה כהל. אבל זה כמובן בגישתו. טוב, הוא כמו פותח פתח, הדבר הזה מעניין גם, כי אחת הסרטים שפורסמו באנגלית, שטרם תורגמו לעברית, יש לרב שם, הוא פותח את הכיוון הזה מאוד בהרחבה. הוא מציג מאוד בצורה, יש שם פרק שלם שמציג את האדם כחלק מעולם החי. אחד בפרק הבא הוא כאילו נסוג מזה. אבל יש שם איזושהי הצעה די מחכת לכת שם, אפילו שמציבת האדם בתוך עולם החי, הכל משתמע מזה וכולי. טוב, עכשיו יש פה איזשהו גם טיעון לגבי האדם המודרני, הייתה בדייתי פחות יותר מקובל, נקרא לזה מאוד, קצת מקובלות לגבי בסופו של המדע, פה שנייה אחת, רק חצי דקה היסטוריה, לצורך הדיון הזה, המדע אריסטוטלי, אריסטו עושה עבודה מדהימה. זאת אומרת, מי שקורא את אריסטו גם בתור מדען, זאת עבודה מדהימה. אני חושב שבן אדם בודד הגיע להיקף ושיטתיות ועוצמות כאלו, הוא יבש, אריסטו כתוב, שוב פעם, אני כתוב בתרגום כמובן, אבל כתוב יבש, משעמם, ואף בכן, זה מרשים ביותר, מרשים ביותר, בעוצמות מרשים ביותר. זה מבין, לא היה בן אדם כמעט בתולדות העולם, לא היה בן אדם בהיסטוריה, שבעוד יותר דעותיו ועמדותיו שתו בכיפה 1500 שנה. זאת אומרת, אין איזה, לפניו לא היה ואחריו לא היה. שעמדותיו של בן אדם בודד, במידה רבה הכתיבו את הברות שלמה, את עמדותיה המדעיות, הפילוסופיות, כמשך מאות, אם לא, במשך מאות מהגמיונות של שנים. עכשיו, עם זאת, זה מצד אחד. מעידך, בסופו של דבר, פריצת הדרך הטכנולוגית קרתה כשמידה רבה השתחרו מאריסטו. זה, איך נקרא לזה, מתועד. באמת, כשבמאה ה-17 התחילו להשתחרר מעמדותיו ותפיסותיו, עשו זאת גם במה העיונית התיאורטית, גם במה הפילוסופית, וגם בסופו של דבר, עם השנים, גם טכנולוגית. תפיסת העומת, תפיסת העולם הקוסמולוגית-פילוסופית של המאה ה-17, השתחררה לחלוטין מאריסטו, וכמו הטכנולוגיה עם הזמן הלכה והשתחררה, וכאן מרת וקיימת זיקה אדוקה בין התהליכים האלו. ביניהם, כרגע נדבר על הצד הברור יותר, פחות הצד מתחת לפני השבר. המדע המודרני, אם תמצאת בסיסמה, בסיסמה שהיא מקובלת, תגידייתית לפחות, אריסטו הציע במרכז עולמו משהו כך סיבה תכליתית. זאת אומרת שכל דבר, לכל חפץ יש מבחינתו ארבע הסברים, ארבע זוויות. יש לזווית החומרית, כי השולחן הזה מה הוא? הוא מיישום מעץ, זווית החומר. מה צורתו? צורתו היא צורה של שולחן. מה גרם שהוא בא לעולם? זה הנגר. ולמה הוא מיועד? הוא מיועד לקרוא, לכתוב וכדומה. זו הסיבה התכליתית. שמה הוא מתוכנן? אז נגיד טלוויזיה, אז הוא, החומר שלו זה פלסטיק ואלקטרוניקה וכדומה. היוצר זה חברת אלקטרוניקה. הצורה הזו זה קופסה מרת, מגילה ו... אבל מה זאת, כמובן, מה באמת חשוב בו? אפשר להסתכל בו, אפשר בו תוכניות. וגם מחשב, כן, מה חשוב בו? השימוש. אריסטו, את המודל הזה, תיק לעולם. כאילו, מה באמת מעניין אותי? כאילו, אם יבוא מחר בוקר, ינחת פה בן אדם שמחים לו רע מחשב. אז מה נסביר לו? נסביר, אני לא אתחיל להסביר לו את בדיוק על כל החוטים בפנים, או על כל הקוד בתוכנה. נגיד לו, אתה פותח את זה, ואתה יכול לכתוב, אתה יכול, אתה יכול מרד לראות מה שקורה בצד השני של העולם, אתה יכול מרד להיכנס חשבון בנק שלך, אני לא יודע מה, וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו נסביר לו מה עושים עם זה, מה הגליק הגדול של זה, שאפשר לעשות איתו כמו חישובים ועיבוד תמלילים ואינטרנט ודור וכדומה. אבל זאת, מה זאת העולם בצורה כזאת? מה מעניין באמת בעולם? מה הוא מיועד? ואז כל דבר שנתקל בו זה זאת השעה שהוא הציב במוקד, שזאת שעה הגיונית ביותר. היה מול הגיון מאחרי זה. אלא ש... כי בכל זאת גמר למדע המעשי להיעצר במשך המון המון שנים. כי הניחו, עד פה זה בונים כאמור על הנחות מסוימות, הנחות יסוד מסוימות. שאתה יכול לדעת מה זה מיועד קודם כל. אם אתה יודע מה זה מיועד, אז זה לא... איש המחל לב... שני, שאתה גוזר ממה זה מיועד, איך זה עובד. כאילו... ובמה, אם זה מיועד למדע זו וזאת, אז זה אמור לעבוד כך וכך. אז א', האמירה הזאת מדובר בעצם על מה ספקולטיבית. הוא הלך אחרי זה, הוא לא הולך לבדוק אחר כך. זאת אומרת, הוא לא הולך אחר כך ואוקיי, אז בוא לבדוק אם זה ככה. אלא אם זה מיועד למטרה הזאת, זה אמור להיות כך וכך, שום הישראל. ו... כך נוצר מציאות, בשלב מסוים התנתקו מהשעות הפריות של פילוסופיות, או תכלית העולם, מגמותיו, ולא השאלות של איך זה עובד, כאילו, מה זה אחרת, בדרך כלל, יבוא מישהו, כפי שמעתי קודם, מהמאדים, ולא יודע מה זה מחשב, אולי הדבר הכי טוב יהיה, פשוט לתת לו את המחשב, ושתחיל לשחק עם, או, אם אני יכול להסביר לו על מה זה מיועד, אז זה דבר אחד, אני לא יכול להסביר לו מה זה מיועד, ניתן לו את זה ושתחיל לשחק. השקל מתחת הדרך ש... כי בהתחלתי שואל אנשי מחשבים שיפתו לי בעיות. אחרי זה הבנתי שהם סתם משחקים עד שמוצאים את הפתרון. אז אם הוא יכול לשחק, אז גם אני יכול לשחק. ו... ציטר זו לפחות. אז יבוא מחם פה כמישהו מהמעדים. אז תתן את המחשב. בסוף יגלה איזה כפתור מדיקים. בסוף יגלה מה קורה ששופכים כוס קפה על המקלדת. ו... בסוף יגלה גם עוד אילו תכונות אחרות. ועכשיו, אם אין לך את החובות של היצרן, זה בעצם דרך לעשות את זה. וזה בדיוק כמו שאריסטו מנע את האנשים לנסות. כל מטע, יש לו את הוראות היצרן, ויש הוראות היצרן, אז לא צריך שום לחוץ מזה. אז אם אין, אין טעם לבדוק מה קורה, אין טעם לשחק, אין טעם לעשות ניסויים. זאת אומרת, כל הסכנות האמפירית בעצם הלכה. הכל היה לא מה, לא מה יש מול העיניים, שמה אמור להיות מול העיניים שלי. אז מה אמור, אז בוא נחשוב וכולי. עכשיו, אחת הסיבות, וזה הזיקה בין הפילוסופיה למדע, כשהפילוסופיה אמרה שאתה לא יכול לדעת מה קורה, שמי אתה שאתה יודע מה הקדוש ברוך הוא חושב, ושבעצם יש נתק בעולם החומרי לעולם המחשבתי, אז אתה כבר לא יכול לדעת מה קורה, אתה לא יודע מה קורה, אז יאללה, אז תתחיל לשחק. ואז, שבכל מקרה, בעצם, אם אני לא טועה, יש דבר מפורסמת, שאריסטו אמר כמה שיניים יש לסוס, הוא טעה. אבל זה לא עלה בדעתו שאף אחד לפתוח את הפה ולספור. כמובן, אפשר להבין למה גם כן, אם אתה רוצה לידיהם, יש לך לספור בפעם הבאה גם כן. אבל אם אני לא טועה דוגמה, מי זה איזה שיניים יש לסוס? למה? הוא לא בדק, כי הוא יודע מה אמור להיות. זה כמו להגיד, אמור להיות פה 32, כאילו אני תשאל אותי כמה כפתור במקלדת, אז במקום לספור, אני אתחיל 32, למה? כי זה חשבון, אמור להיות 26 אותיות, ועוד כמה מספרים, אז אני אגיד לך שזה המספר. הייתי לבדוק בשביל מה לבדוק, אני יודע מה זה אמור להיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה כמום חצי דקה את תקציר את ה... עכשיו, הרב פה בונה על כל הנקודה הזאת. עכשיו, הדבר הזה, כמובן שיעיל. נכון, בסופו של דבר, אחרי שישלחו מזה, אז הטכנולוגיה התקדמה, ובסך הכל אומר, יש התקדמות טכנולוגית מתמדת, מניעה הזו, צורה מאוד מדהימה. עכשיו, אבל זה גם מבחינה רוחנית, ניסית, במרכז הכובד. כאשר העיסוק מובך להיות, אומר ככה, זה מסיב את מרכז הכובד בצורה כפולה. מצד אחד זה מסיב את מרכז הכובד, כי מה שמעניין אותך בעולם, זה לא מה האלוקים רצה בעולם, ומה ייעודו, ומה מטרתו. יש עוד הרבה שאלות מאוד חשובות, ואלו השאלות הגדולות. כאילו, תחיל את החיים, מה, אתה מתחיל לישון, כאילו, אם תמיד היום ביולוגיה, או תכף יצא לרפואה, לא שואל מה זה תחיל את החיים. שואלים, איך זה עובד? כאילו, מה יש פה, איך? איך, השאלה זה לא, השאלה זה איך דנ"א עובד? איך מרפאים הסכרת? זה לא... אני חושב שתכלית החיים, באמת, ולמה גנטיקה, ולמה חשוב. למשל, למה צריך שבן יהיה דומה לאבא שלו, מכן גנטית? אלו, כל הזווית, יהיה ביותר, בוא נפנח מה נפנינו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא גם מדגישה ביותר כיבוש העולם. אתה עובד מול העולם, אתה מנסה להשתלט עליו, אתה מנסה לשלוט בו. עכשיו, מסיבות טובות, כי זה משפר את איכות החיים שלך וכו'. אבל הזווית הזאת היא שאני לא... אני בעצם, אני אמור... זה האדם אמון העולם. אם תרצו, אני אעשה את זה קוד כזה. מדברים...
באמת, יש משולש כזה.
אדם עולם אלוקי. עכשיו, זה קצת באפשר, קצת פשטני מה שאני אומר, אבל בכל זאת. בסדר אריסטו המדעי, אתה בסופו של דבר רוצה להגיע לאחרונה, וזה אומר, למה אלוקים עשה ככה? כאילו, וזה אומר, מה הוא תכנן? מה ייעוד הדבר לפי דעתו? אז בעצם זה אומר ככה. אדם שאומר, מה אלוקים תכנן עבור העולם? כי בעצם נגיע מהאדם לעולם, אז ברמה מדעית, אז אתה, קודם אתה שואל את עצמך מה הוא תכנה ומה התכלית, מה הסיבה התכליתית. הסיבה התכליתית כמובן של הקדוש ברוך הוא, כי הוא היוצר הבורא. אז אם אין, אתה שואל את עצמך הוא רצה מהעולם, אז מגיע לזה. ברגע שאתה עוזב את זה, אז זה בקו ישר. אז זה הרבה יותר יעיל, קודם כל, כי זה מה יש לפניך פה, אתה עושה ניסוי. ופה, אתה לא יכול לעשות ניסוי, מה... נגיד סיבה תכליתית, זה ספקולטיבי לחלוטין. כי הוא למה עשו את זה, ושמה עשו את זה, זה לא ספקולטיבי. אבל... מה קורה פה? זה יותר אמפירי, אבל גם... זה נותן, כי בעצם מה שאדם כל הזמן מוקד עולמו זה עולם הפיזי. פה זה הכל עובר דרך המיצוע של הקדוש ברוך הוא. אבל פה זה לא דרך המיצוע של הקדוש ברוך הוא, זה אני מול העולם. אז גם השליטה והכיבוש ולא החשיבה של רצון הקדוש ברוך הוא יותר חשוב. וגם אני בעצם, כשבא לזה בעצם אני יכול להוציא אותו מהתמונה. כי אני בעצם, אני מבין את הטבע כשל עצמו, בסוף התהליך היה באמת, שמתיים שנה לאחר מכן, אז באמת בא ומוד, אני לא צריך את אלוקים בתמונה יותר, אז אם אין אפשר להוציא אותו לגמרי החוצה. ובאיזשהו מקום של התהליך הוא בדיוק בשני זווית הזה. אז לכן יש הדבר, אחרות יש השינוי המדעי הזה במחרות, השלכות דתיות וערכיות מאוד משמעותיות. אז אומנם אף אחד לא מציע היום לחזור למדע האסוטרי, אבל המחירים ששולמו הם, לכן מה קורה היום? אז היום יכול להיות מדען דתי, מדען לא דתי. כי המדען, שניהם חוקרים את מה יש מול הבוצלוב שלהם. כי לא יש DNA, כי לא למה, אלא שניהם חוקרים איך DNA עובדת. איך, תראה מה, איך פחות בפיזיקה עובדים וחדום. עכשיו, זאת שאלה נוטרלית, איך זה עובד? השאלה אחרת, האם זה עובד, למה זה עובד, או מי אחרי לזה שזה עובד, זה התכונות אלוקים, התכונות לא אלוקים. אבל זה כבר לא, זה כבר לא תשובה מדעית. אז לכן, מדען, את נכנס לשפק במדען, לא מחייבת להיות דתי, לא לא דתי. השאלה מי הביא את זה לעולם, מי יצר את זה, היא שאלה מתחום אחר. ומדען לא מחויב בשביל לקבל מינוי באוניברסיטה לענות עליה. או התשובה שלו, איך לא מעניין את החוג לפיזיקה, את החוג לביולוגיה וכדומה. כי בעצם הפעם זה השתנה. פעם זה לא היה ככה. פעם, אם אתה מימי הביניים, אז כמובן, מדען חייב להיות דתי. כי זה כל מה עובר דרך היוצר. אין יוצר, אין מערכת, אבל היום זה כך. כן.
איך אתה יכול להחליט שהגעת, שהבנת מה המטרה שלנו?
בשביל זה זה באמת... זאת הבעיה. זאת אומרת, אפשר לצורה פשוטה, החזון האריסטוטל הוא נשגב. הרבה יותר מרשים כזה המדע בין ימינו. אבל זה הקרע החילי שלו, שמופלא ממך אל תדרוש ובוודאי אל תתיימר להגיד שאתה יודע את התשובה. ובעצם הסיפור הזה זה נפל בסוף.
ואולי אם, אולי...
הוא אומר את זה ככה, זה נפל בסוף כי גם לך מדעית זה הלך להסתעסק, הלך להסתבך, אבל כסוף של דבר זה נפל הנקודה הזאת. שנכון, יותר מדי פעמים לא ידעו מה בדיוק התוכנית ומה בדיוק התכלית ו... זה לא יכול להסיק, זאת הבעיה.
אפשר במקום ללכת מאלוקים לעולם, אפשר לראות את העולם ולדעת מה המטרה, כאילו אתה יודע, אתה יודע מה נמצא ואז...
כן, אז יהיו קשר, הוא יגיד לך מה רב, נכון, אחרי שאתה חוקר את התופעה לפניך ונגיד אתה חוקר את האדם או את הטבע וכו', אז אתה יכול לומר, מה בו מעשה לך השם? אז אתה אומר, אחרי שאני למדתי להכיר את הדבר, אני נועה מתרשם.
לא, להבין את המטרה שלו, אחרי שהבנת איך כואב.
כן ולא, זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין ברמות נמוכות יותר. זאת אומרת, בדיוק שבאמת אתה כן יכול להבין, אבל אתה יכול להבין, נגיד, איך מה זה ככה, אתה יכול להבין למה במערכת הגנטית יש את המרכיב הזה ואת המרכיב השני, אנשים, מה כל המערכת, מה שאיפותיה, זה בורא, המדע לא ישאל שאלה של למה, אתה מבין שאלה של מה. לא, ככה, בגדול זה בעייתי, תתוי איך תתחום את הפילוסופיה, אולי יכול להיות מדען שהוא לא עוסק בפילוסופיה של המוסר, או בפילוסופיה של המדולוגיקה, אבל די כזאת, אז הכל היה בשעתו הכל הלך ביחד, וזאת התפרטות שמיד השנה האחרונה, אתה יכול לומר בגלל שזה חייב להיות כך, יכול להיות גם פשוט לא יצטר מספיק ידע. אבל אצל אריסטו, מוסר, מדע, פסיכולוגיה, פיזיקה, הכל, זה אצלו. פילוסוף זה מישהו אוהב חוכמה, וחוכמה הכוונה כל החוכמות, כי הן קשורות, הן אחוזות זו בזו. אחר מכן, במאה ה-17 כבר מדברים על פילוסופיה ופילוסופיה טבעית. לא מדע, הוא פילוסופיה טבעית. זה לקח עוד זמן עד שידברו על מדע לעומת פילוסופיה ופסיכולוגיה, שזה תחום שהרבה יותר עדוק בפילוסופיה, כי זה לא טבע החומר, זה טבע העולה, זה טבע האדם, זה לקח יותר זמן. זה רק ממש לפני עשרות שנים, זה הפך להיות דיסציפלינה עצמאית ולא ונותקה מפילוסופיה. מוסר הדם אנחנו מחזיקים כחלק מפילוסופיה. לא אומר שיש פילוסופיה ויש מוסר. אנחנו עדיין רואים את זה כחלק מאותה מערכת. טוב, עכשיו, אז כמו הסיפור הזה, זה לא קורס לפילוסופיה של המדע, ואני גם לא מומחה לזה. אלא, קצת ניסיון פה להבין, או להצביע, על הכיוון הערכי רוחני שדברים האלו שבמי חירות פה חשוב לומר שני משפטים. על כל כל תפיסה מדעית יש מטאפיזיקה מתחתיה. כמו שאני קודם כל הסיפור הזה הניח איזה רצף בין עולם החומר לעולם הרוח, רצף שנותק אחר כך. אבל שני, אז אפשר לומר ככה, כן, כל מטאפיזיקה יש השלכות ומשמעות פילוסופית. שנית, לכל תפיסה מדעית יש גם כן השלכות דתיות, מבחינת החוויה הדתית. אתה, כן, ואיך אמרת עוד דוגמה אחת בשביל באחת הבעיות הקשות במאה ה-19 לאנשים דתיים, וכרגע במערב אירופה, היה תחושה שאפסו את האדם. כי כשהמדע התחיל לדבר על עולם של מיליונים ומיליארדים של שנים, כשהוא דבר על יקום, על יקום שהוא אינסופי, ואין, זה לא איזשהו עולם קטן שהכל מסתובב מסביב כדור הארץ, הדבר הזה יצא משבר של חוויה דתית. כי חוויה להיות איזשהו גגיר אבק באינסוף, הוא כאילו מאנו, מחיינו, מחזה, משולתנו, כשאתה אומר שאתה בעצם איזשהו גגיר אבק כחצי מת, קציץ נובל, כאבק פורח, וכשאתה לא עושה, אתה אומר איזה, 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 איזה פיוט עם הנגינה, כשאתה עומד וחושב שעם עולם קיים, בפרקי זמן אדירים ומרחבי זמן אדירים שאתה בעצם כלום, אתה אפס מאופס, זה יצר חוויה, זה יצר משבר דתי פעמת החוויה. האמת, התפיסה המדעית הביאה לידי משבר בחוויה, לא רק כרגע פילוסופים, יש השלכות גם לעולם הדתי הפרטי של בן אדם, אם הוא אדם חושב כמובן, אז משפיע. אז גם כאן, פה הפוך, השליטה והשלטון משקרים עם חף. אני יכול לקבל שיקון כוח. אז התפיס, זאת אומרת, נאמר ככה, המפעל המדעי טכנולוגי, יש לו המון השפעה. אתה יודע, תן דוגמה, אני דיברתי על זה בטישן, שאלף לי לא מזמן. כל המציאה הקומוניקציה שימינו, אס-אמס, אימייל, וכדומה, יש להם מחירים או יש להם השלכות על המערכות יחסים בין בני אדם. זאת אומרת, הדברים האלו לא, זה לא, כי לדבר בטלפון, לדבר פנים בפנים, זה לא אותו דבר, למרות שכאילו, בשניהם אני אומר את אותם משפטים עבורים, זה לא נכון. יש איזה משהו קיומי מפיהם ולפי כתבה, יש משהו אמיתי, קיומי, יש פנים בפנים, וטלפון ו-SMS זה לא אותו דבר, זה לא SMS, זה סך הכל אותו דבר, רק מהר יותר. זו תפיסה אחרת לחלוטין, כי פה אתה מדבר לבן אדם, ובן אדם מגיב, ואתה יודע שהוא מגיב, ואתה לא רוצה לפגוע בנשמה שלו, ופה אתה כותב למסך, וזה אינפורמציה. זה מה שהמעמד זה פה, בשורים לכל עדות המון פעמים, מפיהם לא מפי כתבה. זה בדיוק אותו דבר, מת, מי רוצה להבין את ההלכה הזאת, שיחשוב מת, על ההבדל בקומוניקציה כתובה, בטלפון לקומוניקציה מדוברת, יבין את ההבדל. אז מת, כל דברים האלה משפיעים עמוקות, וכזה זה המערכות יחסים בין אנושית, אבל שכמה גם לשאול אם האם בקשר זה לא ישפיע גם במות הדתיות, אבל שינויים טכנולוגיים משפיעים ביותר על שינויים גם על תחום אחרים. אוקיי, עכשיו, מה שמתאר פה מאוד יותר, אני פה בסוף עוד 14 שוב, המדע המודרני ניצח במות עם הטבע שביטא ספקולציה ערכית מטאפיזית לטובת עשית הטקטיב כלי של מציאות לחירות. המדע האמפירי. יש לו פה איזשהו תפיסה מסוימת, יש לו איזשהו עמדה מסוימת פיוסופיה של המדע, איך זה עובד בדיוק. אבל זה פחות חשוב. זה יותר חשוב שהתעסקו בעולם החומר ולא בספקולציות מטאפיזיות. פשימיות שעת איחוד בשעת הכמות. לפיכך, האדם הראשון מעוניין בצד אחד ועד שלה מציאות, הוא שואל רק שאלה אחת, כיצד פה ליקום? בואי נראה שאלה שאלה על שום מה פה ליקום בכלל, כאילו, שמה תחליט, למה? אחרי מעוניין בשאלה, מה מאותו של היקום? סכנתו מוגבלת כשאתה לוקח פעולתו של היקום. למה יישא? כפי שאת כיצד זו, המסקנת אדם הראשון מוגבלת, את אדם הראשון מוגבלת למדי, אינו מעוניין בשאלה לשמה, אחת תוצאות המעשויות שלה. הוא אינו מנה של המטאפיזיה לבעיה מעשית וטכנית. איך? פייתו דיוק השעה אינה מכוונת לפעולתו המשיש של היקום, אני חושב שהעתקת הדינמיות. אוקיי, עכשיו הוא עובר פה עכשיו לאיזשהו נקודת, שמבחינתנו כרגע היא צדדית. האמת, הוא בעצם מדבר פה אחר כך, או מה ככה, יש השטחה אחת משמעותית להמשך, אז כאן התעכב על זה. מבחינתו גם בסופו של דבר לא חוקרים את העולם. אלא יוצאו איזשהו מודל, הוא פה מנקה בעיקר במתמטיקה. בסופו של דבר, המדע, לפחות הפיזיקה, הוא פה מתורה, אולי נשים עוד חצי משפט, בכל דור ודור יש מדע אחד שיותר בולט או פחות בולט, כאילו יותר תופס במרכז הבמה, גם המדעית וגם התרבותית. נגיד, במאה ה-17 זה אסטרונומיה. במאה ה-19 יש לנו גיאולוגיה במידה ידועה, ולאחר מכן אבולוציה, זאת אומרת ביולוגיה. ויש פעמים שהפיזיקה תופס מרכז הבמה. ונגיד, אסטרונומיה זה סוג של פיזיקה, בסופו של דבר, אז שם במאה ה-17 הפיזיקה, הוא גלילאו, בסופו של דבר, הפיזיקה של מרכז, לא הביולוגיה. לסורך העניין. אפשר משהו בימינו, במאה ה-20, אז אחרי זה ראשון של המאה ה-20, הפיזיקה תפס יותר מהמקום, עם גילי אטום וכל זה. ובחצי השני, עם ה-DNA, הביולוגיה יותר עם ה-DNA וטיפולי פוריות וכל זה, דווקא הביולוגיה יותר במרכז תשומת הלב התרבותית בוודאי, ויש מקום גם אולי המדעי איתה. עכשיו, כתוב פה, רק הוא כותב בתקופה שהוא כותב שכל מה שמעניין אותו בעיקר זה פיזיקה. בכל הכתבים שלו תקראו בעיקר פיזיקה, צריך לזכור, כשהוא עמד באוניברסיטה בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-20, סוף שנות ה-20 של המאה, סוף שנות ה-20 של המאה ה-20, אז האקשן הגדול הוא שם. בשביל כמובן, פיזיקה תמיד היא ביותה המדע שמסביר את העולם, את כלל העולם, אז כמובן תמיד היא המדע משמעותי וחשוב. עכשיו, פיזיקה עובד בתרגום מתמטיקה במידה רבה. מתרגמים את הכל מספרים. וגלילאו התבטא בצורה מפורסמת שהטבע כתוב בשפת המספרים. עכשיו, מבחינתו, מה המשמעות של זה? אתה בעצם לא, אתה לא מתעסק ככה במציאות. אתה לוקח את המציאות ועושה לו המרה. זה כמו להבדיל, שסבר את האוזן, שלמה זלמן חשב שאי אפשר לצאת ידי חובה בשופר דרך הטלפון, או, או, או חזן דרך, דרך מיקרופון וכדומה. למה? כי הוא אמר, את הקול שלך, כי אם אתה עובד בתוך מיקרופון, אז הופך להיות סימני, אותות חשמליים, ואז אתה לא שומע את הבן אדם באישיותו. כאילו, אם אני צורח אליך, או אני כותב לך מכתב אהבה, זה בקול שלי. אם נעשה את זה דרך מיקרופון, אז שומעים בעצם אותות חשמליים, ולכן אני חושב שאי אפשר לצאת ידי חובה, שופר ותפילה וכדומה דרך מיקרופון. אם תרצו אי אפשר, אם אתה רוצה להרים צעקות על מישהו, אז תעשה את זה לא במיקרופון, אלא בפרעות קמאית בלתי, בלי שום העזרים. אני חושב, זה טוב גם פה. ברגע שאתה חוקר, אתה לוקח את הטבע, ומתרגם את זה לוקטורים ומשוואות וכולי, זה כבר לא הטבע, זה כבר המודל שהוצאת ממנו. לא הכל שלך זה החשמל, זה לא העץ, זה כבר התרגום שלך לסימנים מתמטיים וכדומה. עכשיו זה נורא יעיל. לא רק, הוא רק, מה שאני לא צריך לתת להמשך, מה שיומר בהמשך, שזה, אתה לא נפגש עם הטבע ברמה הקיומית חווייתית, אתה נפגש עם משוואות, זה מה שכותב פה בין. ידע דיוק השאלה מכוונת באותו ממשי של היקום, אלא לאפשרות שהעתקת הדינמיות של היקום, לאפשרות שבאמצעים מחומתים מתמטיים, שאתם מבצעים בדרך של קביעת הנחות וחשיבה יוצרת, שעה שנמשך האדם בכוח מצוות כלפי העולם, לא בא לו, הוא דבר בתוך רצון לך כל אבין, תוך שבתו האנוכי לשפרת מעמדו ביחס לסביבתו. באדם הראשון, שולטת שאיפה אחת, חשבת לכוחות הטבעים היסודיים, לשלול עם המידה מרשות עצמו. בגלל מעשית זו מורד בו את הרצון לגלות צד את הטבע, מבחינה של כוונה התכלית, התוכנית והשיטה, הרי כולו תועלתה. אז אם אני אסכם את הקטע, הוא בעצם ניתן בעקבות הקטע הזה להצביע על לפחות שלוש תוצאות למעבר הזה שהוא מצביע עליו. א' כאמור, אתה, הקדוש ברוך הוא בעצם לא חייב בתמונה, הוא רוצה בתמונה התמונה, או אתה יכול להוציא אותו אם תרצה. שנית, שנית בכלל האדם מתעניין בשאלות ובית הטכניות פרקטיות, ולא מתעניין, איך הוא מבחינתו, מדובר פה במהנדס, לא בפילוסוף או מדען, שאלות שפילוסוף יש לה מדע. האדם, הזווית הפכה להיות זווית הנדסית, שבו הוא אומר ששיטה, ונוסף על כך, שנוסף על כך, אם נפגש, כי אתה בעצם לא פוגש את הטבע, אתה פוגש רק את המודלים שאתה עובד עליהם. ואגב, הדבר הכי פיזיקה, אני חושב גם דבר כימיה, שאתה חושב דבר, זה הכל הופך להיות מספרים ו... אתה מבטא את הריאקציה דרך מספרים ואותיות. עכשיו, כאילו, מים זה H2O, זה לא אומר מים, משהו שמתרדבים איתו, משותים אותו. הצטיימו זה כבר תבנית מבחינתו. אז לכן זה כמוס בעצם יש עיסוק, עיסוק מעשי לעומת עיסוק עיוני, זאת אומרת, הזווית היא מעשית, בית, כמעט, הקדוש ברוך הוא יוצא מהתמונה, אומרת, בית. גימל, היעדר מפגש. ודן, זה בקטע האחרון. אחרי שמה שמפגש, גם אומר, כל זה למה? בשביל לשלוט. זאת אומרת, שכל זה מעוניין. ולמה אתה רוצה לשלוט? בגלל שזה נוח. זאת אומרת, זה שכח אין קלים. זאת אומרת, יש לי פה בשתי שעות האחרונות, שפתו האנוכי שיבד מעמדו ביחד לסביבתו. כאילו עדיף להיות האדם שבשל את הבקר ו...
מה, ההפך לנוחיות או נוחיות?
אוקיי, קודם כמובן סובב את הדברים אצלנו לא הכי... אז עכשיו רוצים לשאול שאלה פשוטה. כל יצא מלוקים, ומה עשינו? כאילו, אז מה חשבו שזה? למה זה... אם זה אחד יצא מלוקים, אז מה... אז כאן בעצם הוא, אני פה קצת קראתי יותר מדי תוך הקטע, אז מה, הוא יעלה את כל הבעיות האלו בהמשך. לפני זה, הוא קודם כל יסביר מה החשיבות של זה. בעצם, קודם כל יסביר מה החשיבות, למה הקדוש ברוך הוא היה מעוניין לבוא אדם לצלמו, וזה בעצם מה שיקרה פה, בקטע הבא שכבר נראית בשבוע הבא, כבוד, אחריות והוד. וכאילו הוא ידבר על, יהיה במשך איזה שתיים שלושה דפים, על החשיבות של זה, אחר כך הוא ידבר על החסרונות של זה, ואחרי זה זה ישאיר אותנו לשאול בסוף, אם זה גם חשוב וגם יש מזווה חסרונות, אז מה השורה התחתונה מכל זה? השורה התחתונה זה לאו דווקא, בוא נעשה איזושהי סינתזה. זה כבר מעט בהמשך הדרך, כאילו. עכשיו שם, הוא מסביר פה על השינויים שנגרמו, המעבר, מעט. עכשיו שימו לב גם כן, מעט, בהתחלה מגדיר את צלם אלוקים. התחלנו מיסוד בחומש, צלם אלוקים. עברנו מהם מאוד יסוד בעולם המודרני. כמו שהוא יהיה בהתחלה, שהוא ידבר היסטוריה ו... אחמד בתיאוריה, אז זהו, זה משהו מנתו מאפיין את המפעל של אדם המודרני שמשקף את הצלם אלוקים. אז זה אדם המודרני, זה הצלם אלוקים, זה משקף את זה. אז הוא מצביע על נקודות האלו, כפי שאמרתי קודם, אז השלב הבא, אז למה בכל זאת, אחרי שהגדרתי ככה את ה... פעם המודרני, למה בכל זאת זה צלם אלוקים ומשמעותי. טוב, כמו זה בניין דבר שבוע הבא.